פה אנחנו צריכים קודם כל להשלים קצת דברים מפעם שעברה. אנחנו התחלנו לדבר פעם שעברה על מה שהרב אומר בפסקה סוד ג' בפסקה קופת זין, שהמתחיל לצרפו היה רמב"מן ולא גמר את תיקונו. וכיוונו את זה פעם שעברה למה שבתנועת ההיסטוריה הקדוש ברוך הוא שתל 200 שנה אחרי שפינוזה, איזה תנועה שהיא ריאקציה הפוכה לאמירה של שפינוזה, וזה שהיא משמשת לה הפוכה לה, אבל היא גם מלקחת אותה, אלא שהיא באמת עדיין רק שלב, כמו שהרב כאן נראה, מאוד מאוד ראשוני, זה עדיין לא בקדושה, ויש אחת התהליכים של הבעל שם טוב, ואחר הרב יתאר שיש גם אחר תהליכים של עיבוד, בגמר העיבוד, ובכוונה כמובן שהרב כאן מציין את קאנט דרך חכם יהודי, להראות שיש כאן סוף סוף כן איזשהו תהליך מכוון שמתחיל לזכך את הדברים. וכמו שאמרנו, כי קאנט בכל המרכזיות של האומניות של האדם שאותו הוא מציב, אין מבחינה מוסרית שהוא חידש את המוסר האוטונומי, זאת אומרת שלמוסר יש ערך עצמי ולא רק ערך תועלתני. אז כמו שהרי חנה ציין בפסקה, זה נפתחו שערי צדק. עוד לפני הגאולתם של ישראל, פיתחו שערים שיבוא בגוי צדיק, אבל זה איזו תנועה בעולם שהאדם מאוד מאוד מרגיש את עצמו, מרגיש את המוסר, במילא התפיסה ששפינוזה הנחיל לעולם, שטב המוות חקוק על מצחה, שאין בה רצון, אין בה עצמיות, אין בה מוסר, ומילא גם את הקדוש ברוך הוא היא בעצם מנתחת וחלילה מרוקנת את כל עניין אלוהי מתוכנו הפנימי. אז ברגע שהמציאות נוצר בה ריאקציה, שאדם מאוד מאוד מזהה את האדמיות שבו, את העצמיות שבו, את הרצון שבו, ומילא גם את זעקת המוסר שבו, אז זה קודם כל משהו, איזו הגנה טבעית שהעולם כבר מתחיל לפלוט מעליו את כל השקר הזה של שפינוזה. אבל כמו שאמרנו, זה קשור אבל כל המושג של האדמיות, של האומניות, שקאנט ובקדושה זה, או לא יודע, נקרא לזה בקדושה, בישראליות, זה התגלה בהתחלה בצורה הראשונית שלה, דרך מנדלסון, כמו שהזכרתי, היה שם עוד יהודים נוספים שהיו שם בסביבה, שהיו קשורים לדבר הזה, אבל זה קשור קודם כל גם למה שדיברנו כל תחילת המאמר, אל כל התפיסה הסובייקטיבית. כי כמו שראינו פעם שעברה, שהאמירה שהכל אלוהות, היא אמירה מאוד מאוד שפלה, מכיוון שהיא מזהה את הכל על פי מה שאדם מורה בעצמו, כך הרב אמר, ומכנה את כל מה שהוא רואה כאלוהות. ואם אדם היה יודע להבחין בין האובייקטיביות לבין איך שהיא נספגת בכלים שלו, אז היה יודע שבפנים הוא מזהה שאכן מבחינה אובייקטיבית הכל אלוקות, אבל איך שזה כבר מתורגם בצבע שלו, זה כבר הופך להיות כבר עם הרבה סיגים, עם הרבה אשליה, עם הרבה ריק, שנכון ש כי השם הוא אלוקים, השמיים מעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אבל כמו שאנחנו ממשיכים לומר, אפס זולתו. זאת אומרת שכאשר יש כן איזושהי הרגשה של זולתיות, היא עצמה אפס, היא עצמה קשורה אל ההידר, קשורה אל הלא כלום, ושמזהים את הזולתיות שלו גם כאלוהות, משם בא כל השקר הזה של שפינוזה, אבל רק דורות אחר כך ידעו להבחן שכל מה שאנחנו בכלל בוחנים בתוך המציאות, זה הכל דרך המבט הצער, האשלייתי, במידה מסוימת שלנו, אז מלא, רק אחרי שזה מה שקרה לצרף, מסירים את כל הסיגים של הדבר, אני מבינים שבאמת מבחינה פנימית, הרותא דליבה מאוד מאוד מכוונת לזה שבצורה אובייקטיבית כל המציאות כולה לתתר דפונים מיני והכל אלוהות, אבל והכל אלוקות, סליחה, כי אנחנו עכשיו כבר בקדושה במקום הזה, אבל שזה מתורגם לכלים הסובייקטיביים שלנו, אז שם כבר יש את, את הצד המזויף בתוך הדברים האלה, וזה מה שראינו, אפילו יכולים לזה יצרנו פעם שונה, גם מה שאנחנו כותב בספר האורות, שמדור לדור מוסרת עוד הגשמה מהקדוש ברוך הוא, שבדור האחרון היא משתקפת, כמו שהוא אומר, שגם הקליפה האחרונה, שמכנים את הקדוש ברוך הוא כהמציאות, כן, וזה ודאי שבפנים אנחנו תמיד רואים הקדוש ברוך הוא, שהוא מחויב המציאות, אבל מחויב המציאות זה לא אומר שהוא המציאות, אלא שכל המציאות שאנחנו מכירים, מה שמוחלט, שמסתר מאחורי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל זה שהקדוש ברוך הוא מתארים בתור מצוי, ומצוי במשון יוצא אלינו, פונה אלינו, זה כבר הגשמה. ואת הדבר הזה, כמו שהרב אומר, זה איזושהי תנועה היסטורית שהיא באה ומרפא את המחלה הזאת. אלא כמו שנהיה לי יצרנו פעם שעברה, שהיא סוף סוף מרפאת מחלה במחלה. כי שפינוזה אמר הכל אלוהות, ונתן לגיטימציה, גם לכל הצדדים השפלים והנמוכים והבוסרים של החיים לכל אותם בשם אלות. אבל האמירה ההפוכה שקאנט אומרת הכל אדמיות, והיא בעצם מכחישה לפחות ביכולת הקשר שלנו את הזיקה אל הצד המוחלט, אל הצד האמיתי של מציאות, שזה בעצם יסוד כל הכפירה, אלא כמו שאמרנו ששפינוזה הוא מחולל לחילוניות וקאנט הוא מחולל לכפירה. אז ברור, כמו שהרב הרבה מקומות אומר, שהמוות הוא תרופה למר ממוות, ובהקשר המסלם זה כאן, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שמר ממוות זה לא רק הנצרות, אלא גם הנצרות בקיבוץ המודרני שלה, שהיא בגיוץ המודרני שלה, כמו שמשתקבת דרך החילוניות, כי סוף סוף זה אמירה פוזיטיבית שמדברת, כאילו אומרת את הלא כלום, כאילו, אבל אז אל מולה יש מחלה ניגודית שנקראת כפירה, שזה נבלה וזה טריפה, אבל כמו שהזכרתי ששפינוזה קיצץ בנטיות, אבל ברגסון כפר בעיקר, שאני מביא את ברגסון כמשל למי שקשור כבר לא לתקופה שהילת החדשה, אלא מה שנקרא את החד אישה, אלא תקופות היותר מאוחרות בהיסטוריה, אבל כן מתחיל להיות כאן לפחות איזושהי דינמיקה בתוך התהליכים של האנושות, שמתחילים לזכר את עצמם אל מול הדבר הזה, אבל כמובן שצריך לזכור שתחילת הצירוף שבא על ידי מנדלסון בעם ישראל וקאנט אצל אומות העולם, זה בסוף שבר לרפא מחלה במחלה. כן, וזה רק רציתי לקרוא גם את מה שהרב כותב כמה פסקאות לפני כן בפסקה סוד ג' בפסקה קוף וד'
מה
מנדלסון
עשה חיובי כאילו ביחס
מה זה איך?
מה הוא עשה חיובי לספיזה של שפינוזה
כאילו? מה הוא תרם אתם מתכוון לחיובית? בזה שאמר איך? בזה שהוא הצטרף לכאן שאמר שהכל סובייקטיבי, ובעצם אומר, אז במידה מסוימת פתאום אנחנו מבינים שכל מה שמדברים זה לא מדברים ללוקות, אנחנו מדברים על המרחב הכי מסוים שלנו. כל הבעיה בשפינוזה זה שיראה מין משינו מינו, שיצר עולם כמו שאמרנו בעבר דו-ממדי, ואת אלוהים הוא הגדיר בהגדרות הקטנות שלנו, ועל מלא בזה הוא הרג את אלוקים, והרג בכלל את המרחב, והרג את התביעה למוסר, כי המציאות כמו שהיא, היא אלוהית והיא קטנה. זה בעצם ממנה, כמו שאמרנו, הגבה את השפל ושפיל את הגבוה, וממנה, כמו שאמרנו, באים כל המחלות שאין, פער במציאות, עדיין מרחב, עדיין רצון מציאות. בא פתאום העת החדשה, אומרת, שהכל מה שאנחנו מכירים, זה הכל בערבון מוגבל. כי אנחנו יודעים שיש מרחבים הרבה מעבר למציאות. אנחנו יודעים שאם הכל זה רק סובייקטיבי, אז לסובייקטיבית יש הרבה מה לזכך, הרבה מה לתקן. אז פתאום מתחיל כל עולם המוסר. וזה באמת, בזה, כנגיד, בצורה חיובית, כי אני לא יודעת כמה מנדלסון היה קשור לתורת ההכרה של קאנט, אבל כן היה קשור לתורה ההומניסטית של קאנט, שהיא מאוד מאוד הבליט את המקום הזה של המוסר, שמאוד מאוד יש חשיבות לתת לערך המוסרי של אדם את המקום שלו, שגם אם בתפיסה הפילוסופית של שפינוזה, הוא לא יודע להסביר מה זה מוסר, והוא לא נותן למקום, אבל המציאות זועקת, מה זאת אומרת, יש מוסר, אני לא מבין למה, אבל יש, זה קיים, כן? כי היא זועקת את המקום הזה של החפץ להתקדמות, כן? שזה בעצם, כמו שאמרנו, זה בדיוק ההפך לקצוץ בנטיות, זה אדרבה, לכבד את הנטיות, מאוד לכבד את התנועה, שזה גם הזכרתי את בריקסון, למרות שאתה מתעלם מן העיקר, כאילו, בסדר, אבל אתה, אז זה מחלה, כי אתה עסוק מאוד מאוד בעצמך, בסובייקטיביות, ובחופש, וברצון להתקדם, ואתה אולי קצת אומר מלא, שאתה עכשיו מתעלם עכשיו מלהתעסק בקדוש ברוך הוא, שאתה עד כדי כך שזה בעצם אולי לא חידדתי. זה מה שהרב אומר, שזה שומרים, אין אלוהים, זה הרב אומר, זה זיקוק, זיקוק של ההגשמה, כי הם צודקים. אין אלוהים, כמו שאומר במאמרי הרקיעים בישראל, או מה שאנחנו מכנים אלוהים, זה לא אלוהים, כן, כמו שהסיפור מפורסם של הרב יצל במסע המחנות שמה, שהאלוהים שאתה כופר בו, גם אני כופר בו. אומר לכות, אלוהים, אם אתה מכנה אותו, כמו שאתה מנסה לחוש אותו מצוי, הוא לא קיים. אז זה אמירה מאוד מאוד כפרנית, אבל הכפירה, יש בה משהו מסע מרפא, כי בסופו של דבר משחררת אותנו, כמו שהרבה מקומות מדבר, שזה חלק מתהליכי הכפירה, לאפס או לשחרר אותנו מכל מיני עיוותים בציור האלוקי, כאילו, בסדר? איך, איך? אז זה בדיוק, לכן אמרתי שברגע שזה נכנס לתוך, שטיפולים של מות העולם נכנסות לעם ישראל, זה בדיוק מה שהרב בתחילת המאמר, לא לקנט נשוב, כן, שאצל עם ישראל לא עוצר לדבר הזה, וזה אתה צודק שאנחנו לא נמצאים בצורה פנימית, לא במחלה הראשונה, ולא בצורה שלה לרפות במחלה שנייה, אז אצלנו שתי המחלות, אלה מחלות קשות. אבל כמו שאנחנו יודעים, שהרב יצא להרבה, כן מדבר גם על הכפירה בעם ישראל סוף סוף, כבא להתמודד עם כל מיני מחלות שהסתפחו לנו במשך הגלות, גם מהנצרות, אבל כנראה שגם כל מיני מחלות, גם משפנוזה בסוף סוף אנחנו צריכים לרפא מהם. אני מסכים איתך שזה מחלות שהם יבוא, הם לא משהו עמוק פנימי שקיים בתוך עם ישראל עצמו, כאילו, כן? אני... אני רק נזכר שבכלל לא רצינו לדבר ולא כל כך הספקנו לדבר, אבל שכן שחלק מה שגרם לשפינוזה את כל המחלה שלו, כמו שאב כאן אומר, זה שהוא בהפניית עורף לתוכן הישראלי שלו, כן, שאני חושב שפעם דיברנו, נכון, הייאוש שלו מהגאולה, דיברנו על זה ב... אני לא זוכר, מה זה איך?
פעם שבא נראה מה שהוא
רוצה
לדבר על זה.
נכון, אולי... אז אני אז זה לפני שאני זה רק נכון הרב כבר כאן כותב בייחוד בסמיות העין ההתנקרות לטבע הילדות שהוא הכיר בו, שבעצם מה שבכלל סיבת הסיבה, כאילו אנחנו לפני פעם דיברנו על התוצאות של הנזק של שפינוזה, פעם שבה דיברנו על הסיבת הנזק של שפינוזה, אני דיברתי את היום את היום דרך צד אחד רק, של הפער בין האובייקט ובין סובייקט, אבל דיברנו פעם שבה גם הרבה בהרחבה, נכון דרך אורות הקודש קכ"ז, על הפער בין המחויב המציאות לאפשרי המציאות, נכון? כן, שחסרה בכל ההבנה של שפינוזה. וכל זה, כאילו איך בכלל... זה, הוא הגיע לאותה הסתבכות ולאותה התנקרות לדבר הזה, אז זה יש מקום שהרב זו קצת מלמד עליו זכות, תסתכלו בעד היקר בעמוד מ' עמוד מ', כן עמוד מ', נכון? שהרב אומר זזו להם עליו ישראל וזזו להם מצוות המסעות, זזו להם מעשים מוצאים את הדעות במלחרים, כן, הם מתאים את כוח אומה ומשים את לשדה. וקוצר הראות, שלא לשקיף על בת התולדתי של אומן, העבר בעתיד, הוא שגרם אותה התנדות ולשדה במקום שכמה אנשים שהיו בני מוסר ותרבות. אנו רצו לשאין על בינתם, ולם קצרה, לעומת מנדה של תורה ארוכה מני ארץ ורחבה מני ים. שאם יהיו אנשים, למשל, אפילו כשפינוזה וריסר, וכיוצא בהם, משיגים שיש עוד מציאות אפילו רק אידיאל של אחרית ותקווה לישראל, לשוב לזכות חיים לאומיים על אדמתו כמי עולם וסוג הדמיות, לא היו נעשים בשום אופן מהרגשה הגדולה של המוסר האדיר, הנחמד והנעים, הנמצא בנו כמצוות המעשיות כולן, שבאמת עיקר תעודתן הוא בארץ ישראל, וזמן התחילה הלאומית הגמורה. וכמה כדאי והתכלית הנעלה הזאת לרדוף אחריו ברגש מלא עוז השם שעובדה דור דורים, ושאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ הארץ, יהיו מצילים במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים שירמיה אומר עציב לך ציונים, אלא המצוות שישראל מצוינים בהם, והמאור שבתורה הוא מצוות המחזירם למוטב לגמרי. כי כמו שהוא אומר, הדבר שכל כך יסודי בכל הסוגיה כאן, זה כמו שדיברנו הרבה בהחווה, זה סוגיית האידיאלים אלוקים. כי היא, ורק היא, כמו שדיברנו בהחווה, כל הסוגיה הזאת של המדרגה החמישית, היא זאת שמנחיכה את השורש העמוק הפנימי שעומד ביסוד הכל, שזה כן, איך כל הדבקות בקדוש ברוך הוא היא זאת שמתגלה בצורה כזאת שמנימה ומגדילה ואת כל הצדים האידיאליים ואת כל הצדים שפונים אל החיים שלנו, שזה כמו שדיברנו בהחווה, כל סוגיית הלאומיות הישראלית שהיא המדרגה החמישית שמצידה להיות דבק בקדוש ברוך הוא, זה עצמו גם לגלות את עומק נקודת החיים העצמית הפנימית של האדם. וכמו שתיארנו הרבה בהחווה, שאם אין את הלאומיות הישראלית ואת החיים המילים ישראלים, אז אומות העולם תמיד נמצאים בסבך הזה של האיום מהצד המוחלט האבסולוטי הזה, ולכן יש לו את כל דרכי המילות שמנו הם מסבכים. אז כמו שאב כאן כותב בצורה מאוד כואבת, אבל מכיוון שהלאומיות הישראלית בגלות היא נמצאת בבית כברות, חזון העצמות היבשות, כמו שהגרה ביר בספר דציונותה, אז זה אומר שגם כל האידיאלים אלוקים, הלא עם המצוות, במפגש שלהם בגלות, הם בעצם מרוקנים מכל הצד החיות הפנימי שגם בהם. זה חלילה לומר את המשפט שאמרתי. כמו שאב כותב באורות התחייה, שהמצוות גם בחוץ לארץ, הם יונקים מזיכרון העבר ומן הציפייה אל העתיד, ואז מלא, כמו שאב כותב באורות ארץ ישראל א', נכון, שמציפיית הישועה מקבלת גם היהדות בגלות את ערכה עצמי, ועל מלא יש כאן שריד קטן מדבר גדול, איזושהי התנוצצות של חיות שמעורד בעם ישראל את התנועה הזאת, שגם שאנחנו לכאורה נמצאים בבית פורות, אבל יש את הבחינה של עצם הלוז של רחל המבקה על בניה, שמעוררת בנו את הנקודה הפנימית של האמון בכל האמון, ומלא היכולת לחיות, יכולת לדעת ששם השם הוא לא דבר שמאיים על חיים אלא מגדיל את החיים. אבל כמו שהרב כאן אומר, שמכיוון ששפינוזה היה, כמו שהזכרתי אולי בעבר, ממשפחת אנוסים אחרי גירוש ספרד, ואז היה הרבה מצב שהתייאשו מן הגאולה, אז פתאום המצוות למי שמתייאש מן הגאולה בעצם הן הופכות להיות מרוקנות מכל הצד של החיות שלהם, ואז הכל הופך להיות איזה משהו מאיים, אז יש בו כמיהה מאוד מאוד פנימית, כן, למשהו גדול, אבל אין לו את היכולת להכיל אותה בתוך המציאות, וזה מה כמו שאמרנו, יוצר אצל שפינוזה את האיום מהאור אלוקי, וחלק מדרכי המפלט ששפינוזה אמור על מול הדברים האלה, זה לחקור את האלוהים, ובעצם להציב אותו בתוך המושג הזה שנקרא שכל, אבל, ומזה באים כל המחלות שתראינו אותם מהחווה, אז כאילו יש כאן איזה משהו שבסוף שעבר בא מזה שאין כאן חיים ישראלים, כל זה רק קצת, אמיתי, עורר לי את הדבר הזה, אז ודאי שאנחנו נמצאים כאן בהסתבכות, אבל לצערנו, לא רק ששפינוזית יש בנגאולה, אלא הרבה מבני עמנו קצת הסתבכו, אז יש כאן את כל המחלות לכאן ולכאן, אז כאן יש כאן איזשהו סדר מסוים שמרפא, אבל כמו שאתה אומר בצדק, זה לרפות מחלה במחלה, אז אנחנו עדיין זקוקים לפתרונות יותר עמוקים, שזה מה שנדבר בהמשך, מה ש... עדיין בשלב של הצירוף, אבל מה שנעשה בקדושה יותר דרך החסידות ולא דרך מנדלסון ודומיו או צלומות העולם דרך קאנט, כן, בסדר? זה רק השלמה חשובה, אבל אני חוזר כאן למה שראינו בדף המקורות לפני פעמיים, כן, בידגים קופו ד' שם אומר החומריים לא יוכלו להתנשא עד מרום הבנה שיד השם היא עושה כל, מהווה כל ומחה כל. איננו יודעים לעומק הדעת של מהות המציאות האמיתי. אם כן, אצלם, כל המתגלה מוחש המוגבל, אינו ינק משהו למעלה מכל גילוי, מכל חוש ומכל גבול. כן? שבהקשר כאן נראה שהם מתכוון חומרים לכאלה שמתעסקים רק בצד הקרוב אליהם. וכל דבר שהוא קצת יותר עמוק, הם מתעלמים ממנו, ולא מטריד אותם, אלא רק הצדדים הקיומיים שבהם הם נמצאים. כן, ורק המתגלה, רק בו הם עסוקים, ולא מנסים לשאוף על מה שמסתתם אחרו כל הדברים האלה. ונראה שכאן הרב מתכוון בעצם לקאנט, כאילו, או לכל מה שבא מקאנט, שבעצם יצר את ממלכת האדם, שזה בעצם את ממלכת כאן ועכשיו, שלא מכאן להתיימרת, להתעסק בתיאולוגיה, ולהתעסק בסוגיות שעומדות ברומו של עולם. להוציא בסברה מוטעת זאת, נאמר בספר יצירה, שיש 10 ספירות ולא 9. כלומר, שהמלכות היא בכלל הספירות באצילות, בייחוד ולא בפירוד. כן, כי בעצם מה עשה קאנט? לקח את מידת המלכות, כמו שדיברנו הרבה בהרחבה, את המידה הסובייקטיבית, וניתק אותה מהזיקה שלה לכל מה שנמצא מעבר אליה. שכל 9 הספירות שנמצאות מעליה, הן בעצם אמורות לגלות את האידיאלים אלוקיים, את הצפחיים באמצע שנמצאים בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, שלקחת את המלכות ולנתק אותה מכל המחות אחרות, זה בעצם מה שכתוב בספר יצירה, ש 10 ולא 9, לעומת אותם אלה שמפריד אלוף, לא יראה מאורות שמנתקים את הסובייקט מהאובייקט, מה שהזכרנו כמה פעמים שהכפירה, הרב יצא לומר, היא חוץ פתע, כן, שהיא חוץ פתע כלשון שמרה בסנטרין, היא מלכותה בלא תגה, זה להעמיד את הממלכת הסובייקט כזאת שכן פני עצמה. איך? אז לכן הישר רב מסביר כאן שהכוונה שהוא, כי הוא מפריד את העשירים מהתשעה האחרים. זה מה שהישר אומר. כלומר, שהמלכות היא בכלל שפעות באצילות, בייחוד ולא בפירוד. עכשיו, תמיד אנחנו מזכירים, קאנט לא אמר שאין אובייקט. אמר, אני לא עכשיו מתעסק בו, כן, נכון? ואם היה אומר, כמו התפיסות הפוסט-מודרניסטיות, היה אומרים שהכל זה רק סובייקט, אז אתה צודק. אבל כאן תמיד אנחנו אומרים, הוא כן קיבל את הדעת שיש אובייקט, אלא אומר, אבל הוא לא רלוונטי לגביי. אז בעצם הוא יוצא נתק בין אנחנו נמצאים בתוך הבועה, בתוך המערה, כמו שאמרנו שמותר אותה על פי השפה של אפלטון, עסוקים בתוך המרחב של הסובייקט, ונתקים אותו אובייקט. אז בעצם יש כאן מפריד אלוף, ניתקת את המלכות מכל מה שמצא מעליה. בסדר? איך?
למה המשטר אמרו קודם בלעקה? הגאולה למה שלא יוביל דווקא ל... זה של קאנט, ולא של
שפינוזה. כן, לא, זה קודם כל, זה קודם כל מוביל לשתי המחלות, כאילו, בכל מיני צורות שונות, כי הרי הגאולה היא בדיוק עסוקה בבשורה שעם ישראל בא לבשר בעולם, שלא התקשור לקדוש ברוך הוא, זה לא התקשור לחיים עצמם. ועל מלא שפרי הפנימית בין הדברים האלה. מי שמירש מן הגאולה, אז אין לו את החצת דחי של המצוות, אז כל דעת אלוקים שלו חוזרת להיות כמו של אומת העולם, ואז הוא נמצא במקום כזה שבו או שהוא עמום מהאור האלוהי הזה, אבל הוא מאמם אותו, ועד מלא הוא מוחק את כל העולם את כל העולם של הפר, את כל העולם של המוסר, וזה מתגלה בשפה אחת של שפינוזה, זה מה שהזכרתי אליי איתי, שאתה צודק שגם יש להם מסוים שכפירה, אני באמת אני צריך קצת פעם ללמוד יותר על ריסר, יכול להיות שריסר באמת היה בתקופה אחרת, הרב זכר שפינוזה או ריסר, אבל הנה חינמי, זה גם איזשהו צד מסוים שהתיישו מן הגאולה, כן, ברור שאם דיברנו על מנדלסון וכל אחר כך התקופה, התנועה הרפורמית, שהיא בעצם, כל כולה בעצם כאילו אומרת, זה לא משנה מה האמת, איפה אני רוצה להיות קיים, הם הראשונים שהוציאו את ותחזינה עינינו בשבחת ציון והחמים הסידור, כן, ברור שכל אלה מחלות של ייאוש מן הגאולה, של חוסר אמון, של יכולת לחיות את בקרבך הקדוש כאילו, כן. והאורחים הקיצוניים, שהם בעצם כאלה שמאוד מאוד רוצים להתעסק בעצמות עצמה, הם מוסיפים וגורים. חושבים שכל הסכום של כל הגבול, כל הפרט, כל מגיע בין אוכל ובסגל חיברו יחד, במושג אחד, זו עצמות מאוד אלוהות, שזה ביטוק הביטוי של שפינוזה. כמו שאמרנו שאצל שפינוזה, מה זה אלוהות? זה הסך של כל נתונים כולם, כמו שאמרנו שכל מה שקיים בעולם שלנו, הוא איברים מהאלוהות הזאת, כן, שזה אותו פילוסוף שיקור אלוהות. אז כמו שאמרנו שבסוף של דבר, הוא שם את הכל בחד המחתה, ואין לו צד של נבדלות. ויש כאילו שבלתי מוכר שמושג עליון מכל גבול, כל כך רם, כל כך גדול, כך אדיר מצוות, שגבל דידי, אין כאן כל גבול, כל מוחש, כל גילוי. ומלא, כאילו כמו שאמרנו פעם שעברה, יש פער אדיר, גם בין הספירות לבין עצמות אלוקית, בין מחויב המציאות לבין אפשרי המציאות, שעם כל מה שאפשרי המציאות, זה בעצם גילויים אלוקיים נשגבים מאוד, אבל זה כבר איך הקדוש הוא מתגלה בו בצורה של אפשרי המציאות, כן, בצורה מיוחדת שקשורה לכל סוד התנועה שבדבר המסמה זה, שהיא בעצם, אבל תמיד יש בה איזה כמיהה למשהו סמוי, פנימי, שהוא עולה לעולה למכל ברכתה ושירתה. והרב אומר, כל מיני לך בכל חוץ, בכל סדר, בכל דאג, גם אם השמונים, לא יוכל לחשב, אבל יש לצוס קל לגבי אור של כל יקום. הם חשבו שאין סוף הוא בכלל הספירות, כן? ששפינוזה בעצם חשב שהספירות אלוקיות, כל מה שיצא באמצע, הם איברים בתוך כל המושג הזה שנקרא עצמות, ואני בכוונה מחדד כאן, זה כמו ההסברה השנייה שאמרנו פעם שעברה, שהתאות שלו רק הייתה שהוא לא הבין שהכל זה רק התפיסה הסובייקטיבית שלנו, אלא שהוא לא הבחן בין אפשרי המציאות למוחרב המציאות, והוא לא זיהה שיש איזושהי תנועה שדקה כזאת מופיע בעולם, שהיא עצמה התפחן באמצע שאנחנו מדברים אליהם, כל מיני מעוררת איזשהו צד באידיאלים, בספירות עצמם, שהם משתוקקים למה שמצא מעליהם, שעל זה נאמר בספר יצירה, ועל זה נאמר 10 ולא 11, שהוא בעצם גם את הכביכול היחד, הכוונה כביכול את העצמות האלוקית, הכניס בתור, באותו הסקאלה, בתור עוד איזשהו מרכיב, בין כל המרכיבים של כל הגילויים שנמצאים בתוך העולם, ובעצם תשתש את הצד הנבדל, את הצד של לך דומי התהילה, את הצד הזה שהוא לעילה ולעילה מכל ברכתה ושירתה, כן? שאני רק אומר, ברור לי שכאן הרב התכוון לשפינוזה, כי רק תציצו בדבריו של הרב צבי יהודה, באור נתיבתי, קראנו פעם שבוע נכון את ההתחלה של הדברים, נכון? אבל בסוף הוא אומר, שאת רואים ותשכח שם עושה בשפה של הכפתון הזאת להשפיל, צריך להגיד לבשת לנקרת מעין אינסופיות שלו, תוכל למיליות רוחנית, אם גם הרב ניסה נעלה מסגבה, זאת אומרת השפעות השלוש ושלוש שלה. ועכשיו הרב אומר דבר, זאת אומרת דבר שאנחנו צריכים ככה הרבה הרבה זיכוך כדי לומר את הדברים שאני הולך לקרוא עכשיו, ובשביל זה אני מקדים מראש שאנחנו בעצם אולי שלהבין את מה שאומר שם, זה רק אחרי שלמין את החסידות, כי הרב אומר, ועל פי זה, יש לבר ולבר את הדברים שאומר דעת אלוקים, ובכלל תשתווה בזה כמדומה, שיטה זו עם שיטת רב דוד הנזכרת בפרדס רימונים, שהספירות אין עצמות האלוהות ביסוד כניסיון של השיטות הללו, בעניין זה, זה עובר להריך בזה בכלל, יותר מכוון לדעה שאינסוף הוא הכתר. כן, אז אני לא רוצה להיכנס לדברים שכבשנו של עולם, אבל הרב כאן אומר שכאילו הנגד זה הרב מוצא את השורש הפנימי, שכמו שאנחנו נחפש במשך את הרימון המעובה בקליפתו, אבל יש בו איזשהו תוך פנימי, אז הוא אומר, יש איזשהו נקודה עמוקה פנימית, שעלה כבר קדמונים, כמו שמזכירו אותם הרמ"ג בפרדס רימונים, הזכירו שהספירות הן בכלל העצמות, או בניסוח אחר, שהכתר זה האין סוף עצמו. כן, עכשיו אני בדיוק, עכשיו אנחנו זעקנו נגד הדבר הזה, שאתה אומר, שאתה יוצר מצב שכל הפין שווין. כי, אבל אז לכן אנחנו בזאת השם נגיע לחסידות, ונראה איך כל הדבר הזה נאמר במקום של קדושה, אבל רק אומר, לקבל את הדבר הזה, לא מתוך בהירות נכונה, זה מה שיוצר את השיבוש, כן? ולכן זה מה שהרב כאן בהקשר של, הזכיר בקשר של, שלנו כאן, שזה יכול להוביל לעיוות, שבסופו של דבר אתה בהירה שגם את העצמות החלת בתוך כל עולם של הספירות, אז בעצם אין לך משהו נבדל, הכל נמצא בתוך עולם ההשגה, בתוך עולם המושג לחקר, כן? טוב, אז כל זה מה שביארנו קשור לתחילת הצירוף. אבל כמו שהרב אומר, וכמו שהזכרת בצדק, זה עדיין לפתור מחלה במחלה, ואולי בתנועה ההיסטורית הכללית, זה מתחיל בכלל לאפשר לאורן של ישראל להופיע בעולם. אבל יש צורך, כן, לטפל בסוגיה הזאת ממקום יותר שורשי. ועל זה אני חוזר עוד פעם, סליחה שאנחנו ככה עוברים מדף לדף, אבל עוד פעם בקובי זן, מה שאב אומר, אבל הבעל שם טוב צירפו בלא ידיעה את מי הוא צריף. פני שאלה לצורך למקורו, והוא שאב את הידיעה ממקורה הפנימי וצירפה. אז אב אומר, אולי מנדלסון ידע את מי הוא צריף, אבל לא ידע את מה הוא מצרף, כי הוא בעצם מתעלם מהמקור הכל, לעומתו בעל שם טוב, הוא ידע את מה הוא מצרף, כי הוא ידע לאיפה יש את הכמיהה, שהכמיהה היא ודאי לאלה עולה אלה מכל ברכתה ושירתה, והוא עורר אותה במקום מאוד מאוד זך של צירוף, והוא בעצם, כביכול אני אומר בעדינות, הוא נגע בנקודות שבהם רבי דוד, הכוונה הרדבז, כן המקובל, נגע בהם שהלב, דיברנו, מה שעכשיו הזכרנו שם אור נתיבתי, אלא שהוא צירף אותם, כן? אבל הוא לא ידע שבזה הוא מצרף איזושהי קליפה נורית שקיימת בעולם. אני חייב לומר שבעצם יש כאן אמירה יסודית בכלל על החסידות, שהחסידות, כמו שאב בהרבה מקומות אומר, היא העלתה ניצוצות ממקומות מאוד מאוד נפולים שהיו בעולם. כמו שגם בישראל תרתו פעם דיברנו, שאב רומז איך היא העלתה ניצוצות, והחזירה את תורות הקודש הגנובים שאמינות לקחה, דיברנו את זה פעם בהרחבה, ויש איזה סיפור פורסם, שמה שקשור לתקופה שלנו עכשיו, שהבעל שם טוב חלם בשביעי של פסח, חלום, ובגלל זה הוא עצמו כנס על עצמו מיטה, והסתלק מן העולם בשבועות, ששם בחלומו הוא רואה רשעים גדולים מאוד, שאולי לא נקרוב את שמם, שהוא נלחם מולם, שהם מנסים להפיל אותו לתוך בור, והוא מנסה לחלץ אותם בתוך הבור, ואז אחרי החלום הוא אמר שתהיה מיטתי כפרה, ותזכך מיטת צדיקים מכפרת, כדי להציל את העולם מהזוהמה שלהם. אז אנחנו רק רואים כאילו שהחסידות היה בה הרבה הרבה, כמו שהרב מכנה גם בקובץ זין, קוף למת חט, שהיא פסעה פסיאל מלבר, כאילו כאן על מקומות המסובכים, אבל הרב אומר שהיא חלילה לא מתוך שהיא דמתה להם, אלא כדי, ככה המחנה שם, כדי להציל שלל רב. אבל הסכמת זוכים פעם בעבר, לא יודע בעצם מי למד איתנו את ישראל זכייתו, שחל, מה זה?
עוד בכלים של ישראל.
איך, איך, איך?
עוד בכלים.
מה עוד בכלים?
זה היה הסיבה של זה. ובסוף
הוא
גם כלים של כלי הנפש
לראות... וואו, 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 כן, בסדר, כן. נכון, 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 כן, וואו. לרפואת הרב צוקרמן זה היה אז, כן, ושאחר כך לי לא נשמע את הרב צוקרמן, נכון, וואו. נכון, וואו. שכחתי חלצי עליו לתקופה כזאת, כן. אז שמה, הרב צוקרמן אומר שחלק מהיכול של החסידות להתעסק באותם מבואות אפלים, זה בגלל סוד התמימות שבה, שהיא בכלל, כמו שהרב כאן אומר, שאפילו לא יודעת מי מצרפת, שהיא בעצם לא, כאילו הרב אומר, אם אדם במודע בא אל הקורות האלה ומשיב את הניצוצות חזרה אל הקודש, הוא יכול להסתבך, כי הוא בעצם רואה אותם גם מתוך השפה החיצונית שלהם, וזה תמיד יכול לסבך, ולכן מילה הרב אומר, הרבה פעמים שהם הנצרות פשוט, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, פשוט צריכים לכפור בה. אבל מי שהוא בכלל לא מודע לכל התסבורת של הרע, אז זה לא שהבעל שם טוב בא והשיב את אורות הגנובים, אלא זה כמו ילד תמים, שפתאום הולך לבת של השכן, ואומר, זה הכוס שלי, איזה יופי, ברוך השם, תודה כדוש הוא שמצאתי את הכוס, ושב הביתה, שזה בעצם, לכן הוא נפגש עם הדברים האלה, לא מתמיכה מתוך המקום מסובר שלהם. זה היה כל חוסנה וכל גדלותה של החסידות, וזה מה שהרב כאן אומר, שדווקא בגלל שהוא לא ידע את מי הוא מצטרף, אז זה מה שנתן לו פשוט לבית האמירה הזאת, לא מתוך הסתפחות, זה בדיוק קשור עוד פעם למה שאמרנו קודם, כי כל הדעות האלה הן באות מסתפחות של חוסר חיות ישראלית. כי בוא נאמר, אם שפינוזה היה חי את החיים הישראלים, אז גם אם היה מאוד מאוד רוצה לגעת בנקודה העליונה הזאת של העצמות, שכמו שאמרנו לפני שלוש פעמים, 40 שנה לפניו הריד על מצפת נגע מקודר אותי, אבל הוא היה תמיד חי אותה מהמקום הזך שלה ולא מקום המסובך שלה, כאילו. ולכן בעצם הבעל שם טוב, בגלל שהוא לא יודע את מי הוא צרף, אז לכן הוא ידע את מה הוא צרף, ומאוד מאוד בהריגה הפנימית שהייתה לו אל מקור כל נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רס עודיך, שהכמיהה הפנימית הריאות הדליבה של החסידות אל מה שעומד בשורש הכל, אבל הוא בנה לעצמו גם את כלי ההגנה הנכונים איך לפגש עם הדבר הזה בצורה נכונה, כן, בסדר? שזה בעצם לכן השלמת הצירוף, כאילו, כן?
הרב אמר שהבעל שם טוב ראה את מי מצרף.
איך מה זה?
אבל הבעל שם טוב ראה את מי מצרף בחלום, לא?
לא, בחלום שלו זה לא היה, זה היה קשור למישהו אחר, לא משנה. אבל זה חלומות שם ידברו, כאילו, לא במציאות, לא שם זה היה סתם, גם לא, כאילו, יותר, אני לא יודע, לא משנה, זה היה מול שבתאי צבי, כאילו, לא משנה, אבל הכוונה, זה לא כאילו שהוא התעסק בפילוסופיה שלו, אלא פשוט בתקופתו היה את כל הפרנציסטים שהוא ראה אותם נידחים מעם ישראל, והחלום שלו היה, אני מאוד רוצה לעזור להם, כן, זה היה הכוונה שם שהיה לו מאוד מאוד כמיהה, שלא ידח ממנו נדח, שגם עבר מדולדל צריכים להציל אותו, כי זה המשמעות שיכולנו שם. אבל בטח שהוא היה שם בעיירות באוקראינה, עשה הרבה תיקונים והרבה דברים טובים, ולא נראה לי שהוא התעסק בתיאולוג ההולנדי הזה שכותב כל מיני כתבים, זה בכלל היה בעולם, היה לו פנימי בכלל להתעסק בו, היה בצורה עמוקה פנימית, הקדוש הוא שתל אותו כדי לזכך את הסוגיות האלה, בסדר? אז שזה צריכים עכשיו, אנחנו מתקדמים עכשיו שלב אל, בעצם אל החסידות שאנחנו כבר רמנו הרבה פעמים שיש בה, גם בסוגיית אין עוד מלבדו, גם בסוגיית הרצון שהרבה אנחנו רואים אצל הרב צדוק ואצל האיפשיצה, שכאילו בכל כן מדברים על, על הדבר הזה, עד כמה כן, הידיעה הגדולה מן הבחירה, כן, וכאילו בהרבה, בקיצור, סוגיות יש כאן בירורים שצריכים לדעת להבחין בין קודש לבין תומה, אז כאן צריכים להבין את המקום הזך של החסידות בתוך המקומות האלה. אנחנו עוד מעט נבין שסוף סוף הוא רק צירף, והוא לא, כמו שהרב כאן יאמר במשך, נכון, שיש כאן מירוק, לימון וצירוף. צריכים אחר כך, גם אחרי כל הצירוף הזה, זה בסופו של דבר, זה להציג את שפינוזה בקדושה. אבל אחרי הכל, יש חיסרון יסודי בשפינוזה, שמצריך גם תנועה הופכית, שכן, כי הקדוש הוא תמיד מתגלה, אחד דיבר כאילו שתם זה שמענו, אז לא רק צריכים לצרף אותו מזיקיו, אלא צריכים להעיר את, באור הישראלי גם את ההשלמה מהצד הנוסף שתיצור מבט יותר שלם, וזה על ידי ליבון. ליבון תמיד התלבנות בין שתי דברים הפכיים, שידעת הפכים היא אחת, כאילו מתוך כמו שהרב זצ"ל הרבה אומר, שכדי לתרום לדעת אלוקים צריכים דווקא מתוך השתיים, מתוך ההנגדה בין שתי כוחות, להגיע למשהו יותר ניסה, שזה בעצם, אני כבר אומר, יהיה עבודה של הגרעה, ואחר כך יהיה גם את העבודה של המירוק, שהיא תאחד את שתי הכוחות האלה לכוח אחדותי אחד, שזה כמו שהרב אומר אחר כך, שעדיין לא נגמר העיבוד, והוא הולך ונגמר, ואז יצא בכלל לרוף ובכל הולך ברוך, וזה עבודה שהרב לצל התחיל לבנות אותה, שהיא עבודת המירוק, מה שהרב חיים כאן לעבד את הדבר, זאת אומרת לקחת אותו כוח ולשכלל אותו, להוסיף בו את הכוח המשכלל, שזה בעצם יהיה התמונה, כאילו השלב האחרון של הטיפול בתוך הדברים. בסדר, אז אנחנו נתנו כאן הרבה הקדמות, עכשיו ננסה קצת לעמוד על הדברים, אז דרך הפסקאות באורות הקודש, אני מתחיל כן, בפסקה ד' כאן, אצלנו בדף 13. אומר הרב, קושי גדול יש בציור של השגת אלוקות ויחסה לעולם לכל הנברים כולם, על פי הציור של ההוויה האלוקית מחוץ להוויה של העולם. אז נראה הדבר כאילו ההצלחה עמדה שאלוקים יהיה בחיובו. אין לכם דפים? לא, מה זה? יש לכולם, כן? לכולם יש? בסדר? אז נראה הדבר כאילו ההצלחה עמדה שאלוקים יהיה בחיובו המאושר מהכל, וכל הנבראים הם החסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוהים. ומפני זה יש נטייה בנפש לציור של האחדות הכוללת, המכרת רק את האלוקות, ויודעת גם כן שכל גילוי פרטי איננו עניין האלוקות, כי אם הכל הוא מקור הכל, הוא משהו למעלה למעלה מזה. אבל מה שחלט גילוי פרטי מאלוקות איננו עניין של אמת מצד עצמו, אלא סמיות עיניים שלנו כבר מתקן, שהם מכירים כי אם את הפרטיות, ואנו, בעצמנו, מצוותנו הפרטית בחיסונותיה, היא סמיות עיניים. אני לרגע עוצר כאן, כי כאן נראה שהרב כאן תיאר היטב את הדרך של החסידות. הרב כאן מתאר את גם מה שבעצם עורר בחסידות להגיע לאמירה של אין עוד מלבדו ושהכל אלוקות, כי הרב כאן כאילו בהתחלה מתעמת עם התפיסה המונותאיסטית כמו שהרב מכנה אותה, אחר כך נראה במקור שלוש, כן, טבע הדבר הוא שהשקפה גילה אותה הדמונות הלוקית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שזה בעצם הנצרות והאסלאם, שאיתם להבדיל, עוד פעם לטומאה לקדושה, גם שמינוזה התאמת איתם, שהאמירה שאומרת המונותאיסטית שמדברת על אל אחד, אבל מדברת על שניות בין בורא לבין נברא בצורה כזאת שמנתקת את הבורא מן הנברא, כן? כמו שזה אצל הנצרות, הייאוש למצר של הנצרות עם כל ההפרדה שמפרידה בין מלכות שמיים לבין הארץ, או כמו שזה אצל האסלאם, שזה בא מאלה מתוך הכניעה והשפלות של האדם אל מול האלוהות, אבל בסופו של דבר הצד השווה של כל הדתות המונותאיסטיות, שמדברות על אל אחד, אבל באותה מידה הן מדברות על נתק, ועל זה שאין אולי עודלים אחרים, אבל יש את הדבר הזה שנקרא העולמיות, שהיא משהו מוחלט שלעולם לא יהיה קשור לאלוהים, הוא תמיד יהיה מנותק מאלוהים. ובהקשר מסוים זה כאן, אנחנו ניסחנו אז בזמנו, אז בעצם יש כאן סוף סוף כן עוד אין נוסף, כמו שהרב זצל אמר שהנצרות היא כמו הקדמות האפלטונית שממנה שיש עוד חומר מוחלט זולת אלוקיות. הרב כאן אבל מתאר את הדברים לא מהצד השכלי כמו ששפונות יותר אותם, אלא מתאר אותם מהצד של האדם עצמו, שאדם מזהה קושי, שבעצם אומר, אז בעצם זה אומר ש כמו שמתאר כאן, שנראה דבר כאילו זה הצלחה עמדה, שהאלוקים יהיה בחיוב המושם הכל, וכל דברים הם החסרים מנת הצלחתם. יש כאן כאילו איזשהו להקה של השופט כל הארץ לא עושה משפט, איפה הקדוש הוא נמצא? כאילו הוא שלם והצלחה עמדה, נהיה לי הכוונה, נעצרה. היא נעצרה רק באינסוף, אבל היא לא מתגלה בתוך העולם, בתוך עולם הסוף, שזה גם בעצם קצת תוחק רגלי שכינה, שבעצם אומר, הקדוש ברוך הוא בעולם שלא נמצא, אבל זה בעצם גם שאלה, אז מאיפה הדבר הזה בא? או זה בצורה סמויה, בעצם יש כאן זעקה שלא מוכנה לקבל, שיש אל רע במציאות, שיש כוח מסוים במציאות, שהוא עצוב, שהוא סתמי, כי למה שהטוב האלוקי לא יתגלה בכל, כן, ולכן האמירה המונותאיסטית, יש במשהו עמוק, שהיא מאוד מאוד מציגה עולם אכזרי, ועולם רע, ובעצם היא את הקדוש ברוך הוא חלילה, מראה לא בתור טוב השם לכל והחמה וכל מעשיו, כי תמיד אדם יהיה שפל. אז אולי יש הפילוסופת אומר דמלך הדת והנצרות תורה באדם את הכמיהה להיגאל מן העולם, והאסלאם מתוך יוש תאמר טוב גם תגיע לעולם הבא, תחיה את כל חיי היצרות שלך בעולם הזה, בעולם הבא, בצורה רק שהמלך לא יכעס. אבל בסוף של דבר תמיד נשאר כאן נתק, ויש כאן איזשהו כאב גדול שהמציאות זועקת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. אתם שמים לב, הרב כאן לא מסיק שאלה שכלית, כאילו בשמם של הדעה הזאת, אלא מסיק כאן שאלה מוסרית. זה בעצם, זה כבר חשוב, כי זה כבר אומר שאם אתה מגיע למה ששפינוזה לא ממקום שכלי, מנתח, אל מקום מוסרי, אז בסופו של דבר, תמיד המוסר יהיה קיים בתוך הדבר המסור הזה. ותמיד בסופו של דבר, כל תשובה שלא תינתן, היא לעולם לא תמחוק את את הצד הבריא הישראלי, שבעצם, כאילו בעצם השאלה הזאת היא בצורה סמויה באה מתוך ישראליות, מתוך מה שאנחנו מלאי תורה ומצוות, אז אנחנו מבינים, זה הגיוני שהמציאות היא לא כלום. אנחנו חיים, כן חי בקרבכם, אז איך זה הגיוני שכל היום שלנו לא כלום? זה בעצם הזעקה הסמויה שהמקום הזה בא, שזה עצמו כבר נותן איזשהו מקום סמוי פנימי, כאילו גם לכל העולם המוסרי, העולם הרצוני, העולם העמוק הפנימי, להתגלה בתוך הדברים מסוים אלה. ולכן הוא פני זה, יש לי בנפש, לצור של האחדות הכוללת, שבעצם אומרת, הכל אלוקות, אבל היא אומרת, הכל אלוקות, כמו שאמרתי, כי בעצם היא זועקת בקרבה, היא מזהה בקרבה שהכל אלוקות, שכן, כמו שהרב, רק תציצו, טוב, אולי אני קצת מקדים את המאוחר, ויודעת גם כן, שכל גילוי פרטי, זה כאילו, אז עכשיו היא זעקה לכל את הזעקה הזאת, שברור שלא יכול להיות שיש משהו שם, שהוא לא חלק מהאלוקות, מה, הקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל, אז הוא לא נתן את הטבע הכי יסודית, של אני אמרתי אלוקים אתם, לא נתן לנו לזכות להיות לאכול משולחן גבוה, ורק כמו הנצרות, זה רק לנו פירורים משולחן גבוה, שמשאירים אותנו בנתק בינינו לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם איזשהו זעקה סמויה פנימית, שבנים אתם לשם הלכיכם, כי אני מכוונה מתאות אותה בשפה הישראלית שלה, שלכן אומרת, אז ודאי שמלוא כל הארץ כבודו, כן, אנחנו כאילו אומרים את אותה מילה של שפינוזה, אבל לא ממקום זר, אלא דווקא דרבה, ממקום של, כן, של קרבה גדולה מאוד, בסדר? עכשיו ישר הוא אומר, אז אז מה, זה אומר שאני אלוקים כאילו? אז תשתשת את ההבדל בין הבורא לבין הנברא? ישר אומר, יודעת גם כן, שכל גילוי פרטי איננו עניין האלוקות. כל דבר שאתה רואה אותו בצורה פרטית, בצורה שקשורה למרחב האישי המסוים שלך, זה כבר לא אלוקות. וזה בעצם שהחסידות הרבה דיברה על הביטול היש, ועל האויב הכי גדול שנקרא אני אמלוך, כן, שבעצם נותנת למושג העני, למושג הפרטי, נותנת לו את המקום לפני עצמו, שזה כאילו מקביל לזיכור שדיברנו, שמנדלסון ואחר כך קאנט עושה, אבל עוד פעם זה נעשה לא מתוך מחלה לכיוון הפוך, שאססנית כזאת, קרירה כזאת, איננו יודעים האמת, אלא היא בעצם נמצאת עכשיו לא בצד של המסופק, אלא בצד שאני לא רוצה להיות בעולם הסובייקטיבי שלי. אני רוצה להיות קשור לאמת, ואני יודע שכל העולם התודעתי שבו אני נמצא, אותו אני צריך עכשיו לבטש אותו. אותו אני צריך לבטל, כל סוגיית ביטול היש. אז זה אותה עירנות לפער שקיים בין הסובייקט לבין האובייקט, אבל המסקנה שלה היא מהצד האחר. אז לכן לא בוא ניכנע למלאכת האדם, אלא בוא נדרוש להתבטל להתבטל בעין, כן, כי אם שכל גילוי פרטי אינו עניין ללכות, כי אם הכל, כי צריך לראות את הכל בתוך המכלול, זה לא, זה שפינוזה זה לומר הכל. אפילו לומר מקור הכל, גם זה כמו שרמדנו פעם שעברה, מה שראינו אם אתם זוכרים אצל הרצודה, ששפינוזה היה מספיק מתוחכם לומר שאלים הוא לא רק סך כל נתנים ומוכרים לנו, אלא כולל בתורו גם יסודות, כמו שהרצודה אמר, גם יסודות מיסטיים שכל מיני אחרים. אז גם זה לא מספיק, אלא הוא משהו למעלה למעלה מזה, שזה בעצם מה שהחסידות בעצם מזככת, שאומרת שגם אם לומר שכל המציאות כולה אלוהית, וגם אם לומר ויש לומדים אחרים, זה עדיין לא הסיפור. הסיפור הוא שהקדוש הוא לאלה עולה למכל ברכתה ושירתה, שזה בעצם איזשהו ענווה עמוקה פנימית לדעת שהחפץ לשתה וגוב הדמלכה, ובעצם למחוק כל איזשהו צד שקשור לכל עולם אופי שבו אנחנו מוצאים. אז מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלוקות, מה, אם ככה, למה אני כן מרגיש את הזהות שלי, איננו נראה של אמת לתת עצמו, אלא סמיות העיניים שלנו, גם כן שאנחנו מכירים, מכירים את הפרטיות, ואנו בעצמנו, בצלנו הפרטית ברסולותיה, היא סמיות עיניים, שכל מושג העני שבנו, הוא עצמו חלק מהסמיות העיניים. כן, אז זה ניסוח קצר, שדקו הרב כאן מבאר את הזיקור שהבעל שם טוב עשה, אל תפיסה פנטאיסטית הזאת, כן? אבל אולי טוב לרגע נדלג למקור שלוש, כי שם קצת מרחיב את הדברים יותר.
אבל נגודת ההבדל הכי זה בממד של הלמעלה מכל
מה זה, איך? נגודת
ההבדל בין האינו בלבד או לשפינוזה זה שיש משהו מעל כל
נכון, ורק אומר, כי ההקדמה אליה, כמו שאמרנו, קודם כל זה גם מאיזה מקום אתה ניגש לסוגיה, וגם עכשיו, עוד נקודה שלישית, שהיא כאילו לכאורה דומה לקאנט ולמנדלסון של הבחנה בין מצידו למצידנו, אבל מאוד מאוד חשוב בהקשר מסוים זה כאן שאנחנו רוצים להיות במצידו ולא מצידנו, רוצים לבטל את כל העולם הסובייקטיבי שלנו, כן? מה זה איך? לא, שפינוזה אומר שחלק מכלול הנתונים כולל גם את מקור הכל, אבל זה עדיין לא מספיק, כי אנחנו צריכים לומר גם שסוף סוף יש משהו שהוא לאלה או להם כל ברכתם שירתה. כי שפינוזה דיבר, כמו שאמרנו... איך?
גם שפינוזה אומר שיש עוד רבדים.
כן, אבל זה לא מספיק למה שיש עוד רבדים. וכל הרבדים האלה בכלל לא, הם רק גילויים, הם לא הדבר עצמו כאילו. וזה שהוא הכליל אותם בתוך הדבר עצמו, אז הוא אמצע בעליות. וזה שאנחנו מלאה ענווה לדעת שהקדוש הוא נשגב מעל הכל, ובצורה אמיתית אפס זולתו, כאילו שכל מה שזולתו זה הכל אפס, שזה בעצם חלק מכל סוגיית הביטול היש של החסידות, שבעצם אומרת, לכן לא שהעולם הוא אלוהי, אלא אין עולם, כל העולם הוא אליהם, הוא רק הסרת פנים. כן, מה שהחסידות הרבה דיברה, כשמש הוא מגן השם אלוהים, ששם אלוהים הוא רק מגן לשם אבוי, שזה בעצם איזשהו צד הסתרה שנותן לנו יכולת אולי קצת לעמוד אל מול השם שזאת, אבל בעצם אנחנו בצורה עמוקה פנימית, וזה מה שהכמיהה עתידית, כן, שלא יחנף עוד מורייך, כן, ויראו כל בשר עדיו כפי השם דיבר, אבל זה בעצם כי יש צורך לבטל את כל העולם התודעה שבו אנחנו נמצאים. אז למד שפינוזה שהוא סוף סוף יצר זהות בין האלוהים לבין המקום הגס והנמוך שבו אנחנו נמצאים. אז אולי קצת כן, בפסקה והם שם הדברים קצת יותר מתרחבים, הוא אומר הרב, טבע הדבר הוא, שהמשקפה הרגילה, אותה התבנות אלוקית, הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא כמו שאמרנו, התפיסה הדתית הרווחת שהייתה קיימת בעולם, עד כן בתקופת ימי הביניים של אומות, בחשכת ימי הביניים של אומות עולם, שהיא השקפה היותר מפורסמת גם מצד האמונה, כן, שכוונה שהרב אומר המון גם אפילו בעולם של ישראל שהיה נמצא בתומת ארץ העמים, אז ככה הוא גם מצייר בצורה פשוטה את הנתק או את כן הצד של הפרדה בין אלוקים לבין הבריאה, ואנחנו בצד הרע והוא בצד הטוב. הרב אומר, היא מסבלת לפעמים עצב וחלשות נפש. אתה רואים הרב, וזה עוד פעם פלא, מדבר כאן במושגים כאילו לכאורה נפשיים, זה אני צריך בהמשך קצת יותר להסביר, מפני הרפיון הבא ברוח אדם בצעירו, שאיזה רפיון התפיסה הדתית הזאת יוצרת, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל, וחלש, רחוק הוא מהשלמות האלוקית. כן, שהרב אומר, הוא סוף סוף תמיד מרגיש את ה... עד כמה לא שפר גורלו, ועד כמה רחוק מהשלמה האלוקית, כן, בעצם הגעגועים שלו לקדוש ברוך הוא, הוא פתאום מרגיש, יש כאן נתק, בל יגושר, כן, זה ניסוח קצת קשונה מה שאמרנו פסקה קודם, שם אמרנו שהוא מרגיש אין שמחה בעולם, אין עושר בעולם. כאן הוא אומר, הוא מרגיש אין הקדוש ברוך הוא בעולם. למה אני לא יכול להיות קשור לקדוש ברוך הוא? למה כמה שאני לא אעשה, תמיד אני אהיה רחוק, מרחק אין סופי והקדוש ברוך הוא, שבעצם השאלה, אני תמיד יהיה בעצם נמצא בתוך עולם של חטאים, כן, מה שהנצרות מאוד קידשה את חטא האדם הראשון, ואת הפסוק בחטא יחימתה נעימי, לומר שאנחנו תמיד נהיה בעולם של, לא רק של רע מעשי, אלא גם של רע מוסרי. המהירה, כן, נכון מה שלא קראת, המהירה בעוד תפעת גבוהותה. בייחוד לחושה המתוררת, על ידי ההבלטה שהחיסונות המוסריים מתבלטים בנפש. על ידי ההקבלה במעמד האדם לעומת השלמות אלוקית, ביחד לצדק והמוסר. וכאן, אם, אמרתי קודם שמה שמהדד את השאלה הזאת, השאלה המוסרית, אבל כמו שאמרנו, אז השאלה המוסרית, למה הקדוש ברוך הוא לא היטיב איתנו? כאן השאלה המוסרית היא, למה אני רע? אבל עוד פעם חשוב לומר, זה שזה בא ממקום מוסרי, אז כל תשובה שלא תינתן, היא לא תוכל למחוק את המוסר. כי בעצם הזעקה, אני רוצה להיות מוסרי. ולכן מלא, איך זה יעלה על דעת שנגזר עליי לא להיות אלוקי, נגזר עליי להיות תמיד קשור אל הצד החלקי, שהוא בהכרח יוצר חסרונות ויוצר עבירות בתוך המציאות. כן? ובעצם הנקיפות, המרירות הזאת, שבעצם אומרת שכל מה שאני לא אעשה, אני תמיד יהיה רע, אני תמיד יהיה לא מוצלח, אני תמיד יהיה חלקי, שזה יגרור מלא לכל השפליות של עצי הרע, זה זעקה שאותה התנועה הזאת זועקת, כן? אמנם. הלא החולשה זו, להיות מתמעטת באותה המדינה שאתה מוצא את עצמו, איתן במעמדו המוסרי, המעשי והמידותי, אז יש איזה קצת חיזוק שתפיסות דתיות נותנות, אולי אפילו בקדושה, שאם אדם עושה איזה מעשה טוב, ועושה כמה מצוות, אז הוא קצת אומר, אני לא כזה גרוע, יש לי קצת דברים טובים, איזה, כן, אולי הרש פה בית, נקודה טובה שקיימת בי, שקצת מחזק, נותנת לי חיזוקים, שאפשר לא להרגיש את השבר הגדול הזה. אבל קודם כל, אין לך חושה נפקד לגמרי, מפני ההשערה הזורמת, לא יודע מקום זה השערה, שזה בעצם כי בצורה סמויה פנימית, כמו שדיברנו לסוגיית ההשערות, יש איזשהו הכרה סמויה פנימית, שאני יודע שכל הטוב שקיים בי, הוא רק כמצוס קטן, ממש הרבה יותר גדול. אבל יכול להיות ההשערה, כן, הכוונה, השערות שזה מעורר באדם, של הצעירות החדלה, לגבי הגודל האלוקי, שסוף סוף אני ארגיש עד כמה, אני לא יודע אם זה צעיר מלשון, כן, כמו בגולני כזה, כאילו צעירות כזאת היא בוסריות כאילו, או שמלשון צוער, כאילו, כן, הכוונה שאני נמצא במקום מאוד מאוד עלוב וצפוף, ומלא צוער אל מול הגודל האלוקי, המבעיל יוצא צוות אל סוף, את עוד יותר רחב. לכן, מה הפתרון? בחסידות, פחות מפה, זאת מהגעת את אדם, השקפה המונותאיסטית, שהיא כן כאילו נוצאת בה, מכאן נקרא לזה, שיודעת להבחין בין בורא לנברא, זה קוטע של מציזית, אבל הנוטה להסברה הפנתאיסטית, בכתב יד כתוב השפינוזאית, כן, הרב הנזיר רק ייקח קצת את הדברים, כשהיא מזככת מסיגיה, אז זה בדיוק מקום פרש, שהוא אומר, זה בעצם הצעירוף, כן, כי זה שפינוזה שמנוקח מסיריו, המולדת בחלקים רבים מנה, בחלק התבוני של החסידות החדשה, שבעצם זה מה שהחסידות החדשה, שנתנה לצד השפינוזאי, הפנתאיסטי, בניקוי שלו מהשיגים, ושאר מתקרה חלק התבוני של החסידות החדשה, הוא מתכוון לחסידות חבד, לעומת כל החסידות האחרות שהן היו חגת נקיות, שעסקו יותר בסדרי אבוידה, אבל החסידות שעסקה בבירור רוחני של הדברים, החלק התבוני של החסידות החדשה זה חסידות חבד, שמה היא אומרת? שאין שם דבר, או שום דבר, מבלעדי אלוקות, שאומרת, הכל אלוקות, יש רק אלוקות. האדם מוצא את עצמו, שאם אך לא יצא לצלוח אותו במקום לפני עצמו, אבל זה התנאי יסודי שהזכרנו כבר בפסקה הקודמת, שהסיפור של זה ביטול היש. אם אדם עדיין יבוא עם כל הגאווה שלו, אז להגיד הכל אלוהות זה השקר הכי גדול. אבל אם אדם יזכור שהוא בעצם צריך לנפץ את כל השליה הזאת של האישיות שלו, אם אך לא יתפוס בתוכו לא מקום לעצמו. שאז בעיקרו בדמיונו, שזה השיגים שאותם צריכים לקרוא, מהשלמות של אין תכלית אלוקית, ובוודאי חדל ורפוי, ואיננו כלום, ואיננו כלום עוד יותר מהאין כלום של הביטול הערכי שבא על ידי ההצטערות הראשונה. בין שאז הוא נחשב שאומר של מציאות לפני עצמו, ולא תחומו חיפצה וגתור, שאולו קטן מאוד בין שירות, כדי חולשה וציאות לעומת הגודל שבין תכלית אלוקי. אבל אין זאת תפסיות גמורה ורד בעצם. לא חייב השקפה השנייה, ויש אין דבר חוץ מלכות המחירות, אם כן, שכל מטבע פרטיות של אדם הנשענות על השקפת אחים, של מציאות פרטי עובד לעצמה, אפילו צורה שבקטנות, הוא רק אב שב ניטה. ורואה לפי זה להשקפת עולם זו להתמחשת רוח אדם כתבונו שלה, עוד יותר שלה. מקום קום אין לדבר כן. ואף כל אומרת לדבר הכי פילי. אומר, החסידות היא, אם התפיסה המונותאיסטית הדתית הרגילה, מעורת באדם עצבות, למה אני כזה קטן וחסר משמעות מול האלוקות, החסידות בעצם אומרת לזה, הבשורה ביותר מוחלטת. אתה לא כזה קטן אל מול אלוקות, אתה כלום, אתה אפס. כאילו, כן, כמו נכון בסיפור כזה שבנוברדוק היו רבים ביניהם שתי אברכים צעירים, זה היה אומר שהוא תולד ולא איש, והשני אמר שהוא זה אדם, ואז הגיע איזה מישהו משור א', בחור צעיר, ואמר על עצמו, ואנוכי יפר ואפר. אז הם הסתכלו עליו ואמרו, בן כמה אתה שכבר אתה יכול לדבר, שאתה מעיז להתגרות שאתה בצב כזה, כאילו, כן, זאת אומרת, להגיד שאתה לא, להשפיל את עצמך, ופחות יש את עצמך שישפיל את עצמך. חסות אומרת, אתה לא כלום, אתה אשליה לגמרי. אז בהקשר מסוים זה כן, לכאורה, החסידות הייתה אמורה הרבה יותר לעורר את המקום שם הזה, אז אם כן, למה זה אנוכי? אני לא כלום. הרב אומר, אבל דווקא רואים בדיוק הפוך, שהחסידים יותר שמחים. איך זה יכול להיות אם אתה עיינת את עצמך לגמרי? כי ישר הרב אומר, איפה זה? רואה לפי זה השקפת עולם זו לא התמחשת רואה במגלת תמונות שלה, זה תמר שונה, כי הראשונה אמרה, זה אחד חכה נסוף, לפחות אחד, כאן אנחנו רואים שאנחנו נאפס. מקום קוראים אין דבר כן. זה לא יכול להמשווה לאדם מיד אותו לצחו, רק מעודד אותו, שאלה שכוח את עמיתה תביא אותו. שאלה תחיל מכל לוחות אחים נביא מהחשמה התאורתית של הישות של עצמו הפרטי, הכל אותו מנסוף אלוקי. אמן שהוא צעד על דרך זה, אין לו לקבוש דבוש המציאות, כי בגלל של דמיון כוזב, הוא כבר הוא מאושר באינסוף. כן, אומר הרב לצל, למה חסידות הוא כל כך מלט את האדם? כיוון שהבנת שכל האישות שלך היא לא כלום, אתה מרגיש משהו. אז עומק נקודת החיים האמיתית שקיימת בך, היא חלק מהאינסוף ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שדווקא מחיקת כל העולם הסובייקטיבי, ביטלנו את כל היש, אבל בזכות זה זכינו להיות קשור אל העין. והעין, כמו שאמר על הרבה מדבר, כן, זה בדיוק למדנו עכשיו בקידושין, מעין עין, נכון, כן, לומדי מתקדמי קידושין, יודעים את הדבר אפילו יותר, שכמו שהגמרא שאומרת, אין לו עין עליו, זה מלא חיים העין הזה. זה התנועה הזאת שכל מיני מלאת געגועים אינסופיים, אבל אם דווקא מכיוון שפתאום אדם קלט, שאני לא קשור, כל מה שאני מגדיר את עצמי, זה לא כלום, אז מה שבאמת קיים, זה הלוקות עצמה, ובהקשר מסוים לכאן, אז אדם נהיה בלוע בתוך אור אינסוף, בתנאי שהוא מוכן לבטש את כל הצד של הצד הסובייקטיבי. אז הדבר מסוים זה כאן, לכן בסוף לא מעיין, מאדיר את האיתנות של החיים, אלא משאיר אותה אל מקורה אלוקי, אל ההיבלות שלה בתוך המציאות אלוקית, ואז אין שמחה יותר גדולה מהדבר הזה עצמו.
למה?
כי בסופו של דבר אמרתי, אבל בשביל זה כל המושג התודעתי שלי לא קיים בכלל. אם כבר תביך אותי, שאלה למה לא חזרנו לבודהיזם. זו שאלה שאני צריך כן להתעסק בה, אבל זה כבר אקוסמיזם ולא פנטאיזם. כן? זה בעצם אומר, אין מציאות בכלל. וכל מה ש... ואדם כל יודע, ואם אני פתאום כן מרגיש, אני רוצה גלידה וכל זה, אני יודע שאני חי בעלמד השקרה. אני יודע שזה לא אמיתי כאילו. אבל כן יודע שסוף סוף יש בתוכי איזשהו נקודת חיות. אז באיפה נקודת החיות שלי? היא כל כולה, אחרי שאני משתחרר מכל עולם השכל, ואני בעצם ממקד בכל את הריאות הדליבה, אז פשט התפילה, הריאות הדליבה, היא זאת שנוגעת בנקודה העמוקה הפנימית שלכם. עכשיו, כן, זה כן, מה שאני אומר, שהדבר הזה הוא, אני כבר צריך כל... טוב, אנחנו כבר קצת נסחפנו, אבל אני, אבל אני, טוב, מה זה, עוד חמש דקות, בסדר, כי חשוב רק לפחות היום לגמור את הקומה הזאת. כי ישר הרב אומר, טוב, אז חיים מאוד פשוטים, הכל אלוקות, כל מה שחיים זה אשליה, פתרנו את כל ה... מה כבר עבודה שצריך לעשות? אומר הרב, ולמת, אין עבודה זו קלה כל כך כמו שמצאה אותה הדמיון לכאן. היצאה לחופש מסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מיצאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי. כי בעצם בסוף למעשה אין הבדל בין החסידות לבין עבודת השם הרגילה, המפוסק כמו שהרב אומר שמבינה שיש בורא ונברא. כי סוף סוף אתה צריך ללחם בדמיון שלך, אז אתה צריך לעשות את כל הפרישות של מצד השרים, וצריך כל הזמן לעשות את שבת המשקל, וצריך לעשות את אותן מלחמות שעושה אדם שכן חושב שיש מציאות רעה והוא נלחם בה, אדם שני ללחם ברוע המעשי של המציאות, או שזה ללחם בדמיון. בסוף זה מסריך מאדם את אותה מלחמה, כי נזכור דמיון סוף סוף הוא מתגלה בעולם, דרך מאכלות אסורים, דרך מראות אסורות, דרך כל דברים אחרים, אז המלחמה היא אותה מלחמה, והרב אומר יותר מזה, ועוד הרבה יותר קשה לבטל את הדמיון, כי זה לבטל את עצם הסובייקט, את עצם התודעה, מלבטל את המעשים עצמם, כמו שאנחנו יודעים, שחובת הלבבות זה הרבה יותר קשה לצוות את האדם, לשנות את הלב שלו, לשנות את התפיסה שלו, מאשר לשנות את המעשים, כן, יש... עם ה... שלישה באו עליו אותם נערים וכן אמרו עלי קרח, אז הגמרא אומרת ש הפסוקים אומרים שאז באו מתוך היער דובים והקו את אותם נערים, והגמרא אומרת נס בתוך נס, כי לא היה לא דובים ולא יער, כן, הקדוש ברוך הוא גם עשה דובים וגם שם את הדובים, עשה יער גדול תוך היער, שם את הדובים והם אלה שנלחמו. אז לפי זכרוני, זה מחבד מזכירים, זה לא זוכר בשמי, שכאילו, למה היה צריך לעשות יער? היה מספיק לעשות רק דובים כדי לתקוף את אותם נערים. אז אומרים לו, כי טבע הדוב שהוא נמצא ביער, הוא מרגיש הרבה יותר עוצמתי, והוא הרבה יותר יכול לתקוף את, את הילדים. אז, לכן הקדוש הוא עשה את הדובים במרחב הטבעי שלהם. אז ממשיכים להקשות, טוב, ואחרי הקדוש הוא לא יכול ליצור, זה לא דוב אמיתי, זה דוב נס. לא יכול ליצור דוב נס שהוא מרגיש עוצמה וביטחון גם לי יער. אז הוא אומר, הרבה יותר קשה לשנות טבע של דוב, עדיף כבר לעשות יער שלם. כאילו, יותר קל ליצור יערות שלמים אשר לשנות את המידות של הבן אדם. כן, שבהקשר לצד כאן, העבודה של החסידות שבאה לשנות לא רק אל תאכל מחלות אסורים, אלא פשוט לא תראה מחלות אסורים בעולם, תראה רק כתוב אלוקי, זו עבודה, הרב אומר, הרבה יותר קשה. אבל הוא אומר, אף על פיכם, וקודם כל, עוז רוח לא יותר מחשבה ראשונה. וזה למה? כי כמו שאמר מקודם, כי סוף סוף יש לאדם מוטיבציה. כי להילחם בדבר ממשי זה מייאש. להילחם בדמיון, אז לפחות המוטיבציה, מוטיבציה גבוהה מאוד. כי נכון שהעבודה מאוד מאוד קשה, אבל אני יודע שסוף סוף בסוף אני אנצח. כי בסוף זה שקר שאותו אני אנצח, וזה הכל רק אשליה, שכמו שרואים אצל החבדניקים את הביטחון העצמי הגדול שלהם, כי זה ברור שעושה שבר, כל העולם הזה רבל, אז יש כאן איזה עוז פנימי שיודח ללחם הדברים האלה, והוא משיב לאדם עוז גדול. יותר מזה, גם כל אדם שחי לא באמירה של החסידות, וחושב שיש טוב ורע מתאים בעולם, אז שהוא נלחם, הוא לצערו יודע שהוא נמצא בצד הלא טוב של העולם. כי אני חי בעולם של היצרים, אז אני נמצא בצד שעוד יפסיד בסוף, בצד המסמה הלא בסדר. אבל כשאדם חי את האין עוד מלבדו, ומבטש לגמרי את כל מושג הדמיון, אז הוא יודע שעומת פנימותי הוא נשמה שנתת די בתאוריי. אז זה נותן לאדם גם ביטחון בניצחון, ונותן לאדם גם שמחה שאני חייל של הדבר, של הדבר הטוב, הדבר הלוקי. אבל אדם שחי בעולם בתפיסה המוניטליסטית הרגילה, אז הוא יודע בדיוק את כל צרותיו לאיזה מקום מלוא הוא נמצא. לכן יש כאן אמירה שהיא סוף סוף משיבה את העוז הגדול. כן, אז כל זה עצרנו היום קצת רק להבין את תהליך הצירוף הפנימי, איך זה נעשה בקדוש, המקום שם זה שיודע להבחין בין הסובייקט לבין האובייקט, ויודע שיש משהו שהוא לעילה או לעילה מכל ברכתיו שירתה, ושהוא כולו, זה הדבר החשוב, מתחיל מתוך דווקא קרבת אלוקים לטוב, שמשם הבא הקושייה ומשם לא תשקוט ולא תנוח, עד שיבוא גם המזור הגדול לכל הדברים האלה בעזרת השם.